والليل صغير راسخوش عشوي أبوظو بعدتي بهيوني.
וכעת נאזין לשיעור בדף היומי עם הרב בנימין מילצקי.
מוריי ורבותיי, אחיי ורעיי, הדף היומי יום ראשון, ט"ז באדר ראשון תשפ"ד, מסכת בבא קמא, דף קט"ו, השתבח שמו הגדול לעד. וביום חמישי הבא עלינו לטובה נגיש לבורא כל העולמים לריח ניחוח את מסכת בבא קמא על קט"ו דפיה, עם סיום מסכת בבא קמא, מסכת הפותחת את סדר נזיקין, הסדר הרביעי משישה סדרי משנה, השתבח שמו הגדול לעד. רדיו כל חי זו היה אכסניה לכל התורה, נשמע בארצנו מחוץ עליו, התדרים בהם עושים קולות התורה להניח ברכה בבתיכם הם 92.8 FM ו-93 FM, וזוהי תחנת הרדיו הייחודית, יש לומר, המביאה עליכם בסייעתא דשמיא הגדולה מדי בוקר את דבר השם, וזאת במסגרת המפעל המופלא, מפעל הדף היומי כאן ברדיו כל חי. מגיד השיעור בנימין מילצקי. היום הזה בשנת ג' אלפים שין צדי א', יום טוב במגילת תענית, אותה מגילה שמאגדת בתוכה את הימים טובים שהיו לעם ישראל, והפרק שעוסק בחודש אדר הוא פרק י"ב במגילה הזו. היום הזה החלו לבנות את חומת ירושלים שנפרצה ונסתרה לאחר שכורש מלך פרס נותן רשות לבנות את בית המקדש. שיבנה במהרה בימינו, אמן כן יהי רצון. ובשנת תקפ"ה עלתה נשמתו הגדולה לגנזי מרומים של רבי שלום חריף בן רבי ישראל איסר אולמן. ובשנת תרמ"ג עלתה נשמתו הגדולה לגנזי מרומים של רבי אלעזר מנחם מנדל בן רבי משה בידרמן האדמור מללוב. ובשנת תרס"ג עלתה נשמתו הגדולה לגנזי מרומים של רבי יונתן בן רבי אברהם אבא יצחק אבלמן בעל זיכרון יונתן. ובשנת תשנ"ו עלתה נשמתו הגדולה לגנזי מרומים של רבי פנחס מנחם בן רבי אברהם מרדכי אלתר הפני מנחם איגור. ובשנת תשס"ה עלתה נשמתו הגדולה לגנזי מרומים של רבי פנחס יהודה בן רבי טוביה ליברמן בעל לב טוב על חובת הלבבות והרמב"ן. ובשנת תשס"ח עלתה נשמתו הגדולה לגנזי מרומים של רבי שמעון בן רבי דוד סוויסה, הרב הראשי האחרון של מרוקו. לעילוי נשמותיהם הגדולות והצדיקות אנחנו לומדים את תלמוד תורתנו, וזכותם הגדולה תגן עלינו ועל כל בית ישראל. ולעילוי נשמותיהם הטהורות של חיילי ישראל שיצאו לעזרת השם בגיבורים ומסרו נפשם על קידוש השם, תהיינה נשמותיהם הטהורות צרורות בצרור החיים, תעמודנה נשמותיהם לפני כיסא הכבוד וימליצו טוב בעד בני משפחותיהם, בעד משפחת לומדי הדף היומי ובעד כל כלל ישראל, לישועת הפרט ולישועת הכלל ולגאולה קרובה לבוא. ובמהרה בימינו יקיצו שוכני עפר וירננו ועזים עלי שחוקפינו ולשוננו רינה. שמים אנו את פעמינו אל בית המדרש ונושאים תפילה. יהי רצון לפניך אדוינו אלוהי ולא אבותיי שלא יירד דבר תקלה על ידי ולא יקשל בדבר הלכה, וישמחו בחבריי ולא אומר אל תמת האור ולא אל תאור תמה ולא על מותר אסור ולא על אסור מותר, ולא יקשלו חבריי בדבר הלכה ואשמח בהם, כי אדוינו ייתן חוכמה מפיו דעת ותבונה גל עיני והביט הנפלאות מתורתך. כתב השלה הקדוש, מה טוב כשפותח הספר יאמר הנני רוצה ללמוד כדי שיביאני התלמוד לידי מעשה ולידי מידות ישרות ולידי ידיעת התורה לשם ייחוד קודשא בריך הוא שכינתי. ולהבדיל בין חיים לחיים אנחנו לומדים את תלמוד תורתנו לרפואתם השלמה במהרה של חולי ופצועי עמך בית ישראל. אל נרפן עליהם, אל נרפן עליהם, אל נרפן עליהם, רופא כל בשר ומפליא לעשות שלח מזור ותרופה לחולי ופצועי עמו בית ישראל, וירפם במהרה ברפואה של אימה, אמן כן יהי רצון. תהילים ליום ראשון, פרק זך לדוד, אדוינו יורי ואישי ממהרה, אדוינו ימעוז חיי מפחד, בקרוב עליהם מראים לחולת בשרי צרי, ואויבי להם החשלו ונפלו. אם תחנה עליי מחנה לא יירא לי בי, אם תקום עליי מלחמה בזאת אני בוטח. אחת שאלתי מאת אדוינו אותה אבקש, שיפתי בביס אדוינו כל ימי חיי. לחזות בנועם אדוינו לבקר בהיכלו, כי יצפנני בסוכו ביום רעי, אסתירני בסתר אוהלו בצור ירום ממני. ועתה ירום ראשי על אויבי סביבותי, ואזבחה באוהלו זבחי תרועה, שירה ואזמרה לאדוינו, ישמע אדוינו קולי יקרא וחונני וענני. לך אמר ליבי בקשו פני את פניך אדוני אבקש, אל תסתיר פניך ממני, אל תטבף עבדך, עזרתי היית, אל תתשני ואל תעזבני לא אישי, כי אבי ואמי עזבוני ואדוני אספני, הוריני אדוני דרכך ונחיני באורח מישור למען שורריי, אל תתנני בנפש צרי, כי קמו בידי שקר ויפי החמאס, לולא האמנתי לראות בטוב אדוני בארץ חיים, קבל אדוני חזק ואמץ ליבך וקבל אדוינוי. מזמור לתודה ריעו לאדוינוי כל הארץ, עבדו את אדוינוי בשמחה, בואו לפניו ברננה דיו, כי אדוינוי הוא אלוהים, הוא עשנו ולא אנחנו עמו, וצאן מרעיתו בואו שרה בתודה חצרותה בתהילה. הודו לא ברכו שמו כי טוב אדוני לעולם חסדו בדור בדור אמונתו. אחינו כל בית ישראל הנתונים בצרה ובשביה עומדים בין בים בין ביבשה, המקום ירחם עליהם. ויוציאם מצרה לרווחה ומאפלה לאורה ומשעבוד לגאולה אשתה בעגלה בזמן קריב, ונאמר אמן. כך נאמר בספר יוסיף אומץ, מי שאומר את התפילה הנוראה והקדושה מרבינו תם זכותו יגן עלינו אמן. אני ערב בדבר שלא יראה לו שום פגע רע בכל אותו יום ויצליח בכל דרכו. ניסה את התפילה הזו כעת. בבקשה מכם מיכאל וגבריאל ורפאל שתעמדו בתפילה בבקשה ותחנונים לפני מלך מלכי המלכים הקדוש ברוך הוא שאצליח בכל דרכי ובכל מקום שאני הולך. הן מליסטים שלא יזיקוני, הן משעידים, הן מלילין, הן מאיש ואישה מכל דבר רע, הן מחרב ודבר, הן מרעה והן מכל מפורניות. ההולכים ובאים לעולם, מן הכל יצילני אדוני אלוהי ישראל שלא ישלטו בי לא בגופי ולא במאודי ולא בזרי. יהי רצון מפניך אדוני אלוהי ואלוהי אבותי שתהיה השעה הזאת את רצון לפניך שתשמע את תפילתי ובקשתי. אדוני צבאות עמנו משגב לנו אלוהי יעקב סלע, אדוני צבאות עמנו משגב לנו אלוהי יעקב סלע, אדוני צבאות עמנו משגב לנו אלוהי יעקב סלע. אדוני צבאות אשרי אדם מותח בך, אדוני צבאות אשרי אדם מותח בך, אדוני צבאות אשרי אדם מותח בך. אדוני יושיע המלך יענינו ביום קורינו, אדוני יושיע המלך יענינו ביום קורינו, אדוני יושיע המלך יענינו ביום קורינו. המלך הגואל אותי מכל רע, יברך את הנערים ויקרא בהם שמי ושם אבותי אברהם ויצחק ודגול הרוב בקרב הארץ. המלך הגואל אותי מכל רע, יברך את הנערים ויקרא בהם שמי ושם אבותי אברהם ויצחק ודגול הרוב בקרב הארץ. המלך הגואל אותי מכל רע, יברך את הנערים ויקרא בהם שמי ושם אבותי אברהם ויצחק ודגול הרוב בקרב הארץ. לישועתך קיוויתי אדוני לפורקנך סברית אדוני, 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 לישועתך קיוויתי אדוני לפורקנך סברית אדוני. גד גדוד יגודנו והוא יגוד הכאב, 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 גד גדוד יגודנו והוא יגוד הכאב. כך הצליח בדרכי כמו שעשה יהושע בעוברו הירדן עם ישראל במלחמה עם הכנעני ושב בשלום לארצו. הנה הגענו בסייעתא דשמיא ענקית אל הפרק הפותח את שיעור דפינו היומי בתורה שבעל פה, פרק השינון הסיכום וחזרה אודות אשר למדנו בערב שבת קודש פרשת תצווה פורים קטן תשפ"ד ד', אז למדנו את דפים קי"ג וקי"ד במסכת בבא קמא. ובסיום השיעור שאלנו 10 שאלות ששמשו לנו עוד כלי בסייעתא דשמיא גדולה לשינון סיכום וחזרה. כעת נחזור על השאלות ונשיב את התשובות. השאלה הראשונה הייתה, באילו תנאים יכולים לזמן לדין על ידי אישה או שכינה ואם לא במנדים אותו? והתשובה, כשאינו בעיר וכשאינו עובר בדרך חזרתו דרך בית הדין ודווקא אם חזר באותו יום לביתו. שאלה שנייה, אם כתבו שטר נידוי על שלא הופיע לבית הדין או על שלא ציווה לפסק בית הדין, מתי אפשר לקרוא את השטר? והתשובה, לרב בראשון כשיופיע ובשני כשיציית, ולהלכה בשני קוראים כבר כשהבטיח לקיים את הפסק. שאלה שלישית, על מי כותבים שטר נידוי מיד כשלא בא לבית הדין בפעם הראשונה ואין צריך לקבוע לו ג' פעמים, ומדוע? והתשובה, לישה, מפני שדרכה להיות בעיר ועל כן מורדת היא אף כשלא הגיעה פעם אחת בלבד. שאלה רביעית, לאילו מוכסים נחשב הממון כגזל ואין אומרים בזה דינה דמלכות הדינה? והתשובה, במוכס שאין לו קצבה ובמוכס שעמד מאליו. שאלה חמישית, מה דין גזל הגוי ועבידתו ומיניים? והתשובה, גזל הגוי אסור, שנאמר ואכלת את כל העמים אשר השם אלוקיך נותן לך, שרק אם מסורים בידך מותר לך לגוזלם, ועבידתו מותרת, שנאמר לכל עבידת אחיך. שאלה שישית, כשהמלכות עוקרת דקלים ועושה מהם קשרים לולי דינה דמלכותה, מדוע לא מועיל הייאוש לבדו? והתשובה, לרשי משום שאין גם שינוי רשות או מעשה, ולתוספת משום שלולי דינה דמלכותה לא היו הבעלים מתייאשים כלל. שאלה שביעית, האם היודע עדות לטובת גוי יכול להעיד לו בבית דין שלהם? והתשובה, כשהוא עד אחד ובבית דין של בני הכפר שאין יודעים לדון כמשפט, אסור. שאלה שמינית, כשנטלו מוכסים חמורו ונתנו לו אחר, האם יכול לתלו? והתשובה, למשנתם יכול לתלו ולרב יוסף דווקא בגוי, ולברייתא צריך להחזיר, ויש אומרים שגם לברייתא זו רק מידת חסידות. שאלה תשיעית, המציל מליסטים ואין ידוע אם התייאשו הבעלים, האם שלו הוא? והתשובה, בליסטים גוי אינו שלו ובישראל שלו. והשאלה האחרונה הייתה, אורות של גנב או גזלן כששמענו שנתייאשו הבעלים, האם מחשבה מתמתן? והתשובה, לאולה לכולי אלמה מחשבה מתמתן בזה, ולרבה לתנא קמא בגנב מתמתן ובגזלן לא, ולרבי שמעון להפך. אלה מוריי ורבותיי התשובות לשאלות שלנו לשינון לסיכום ולחזרה אודות אשר למדנו בסייעתא דשמיא ענקית בערב שבת קודש פרשת תצווה פורים קטן תשפ"ד בדפים קי"ג וקי"ד במסכת בבא קמא. וכעת מוריי ורבותיי וכעת אחי ורעי, לעיקר ותורף העניין שלשמו התכנסנו היום הזה, יום ראשון בשבוע, תחילתו של שבוע שמח וטוב בעזר השם ובישועתו. תחילת שבוע שבסיומו ביום חמישי נסיים את מסכת בבא קמא על קוף י' דפיה בעזרת השם ובישועתו, עיקר בתורף העניין שלשמו התכנסנו היום הזה הוא תלמוד תורתנו בדף קוף ת' ו' במסכת בבא קמא, השתבח שמו הגדול עד. תלמוד תורתנו אנחנו מתחיל ללמוד בדף קוף י' ד' עמוד ב', 12 שורות לפני סוף הדף, מן המשנה פותחת במילים: המכיר קהילה וספריו ביד אחר ויצא לו שם גניבה בעיר, ישבה לו לוקח כמה נתן ואיתול. מן המשנה הזו בסייעת הדשמי הענקית, כעת אנו יוצאים לדרך העולה בית השם ובשם השם נעשה. נגיל נסיס ונשמח בזאת התורה ונצליח. המשנה שלפנינו עוסקת בביור דין תקנת השוק שתקנו חכמים לאדם שלקח חפץ מן הגנב. והוא, שהרי כל הקונה חפץ מן הגנב קודם שנתיישו הבעלים חייב להשיב אותו לבעלה, ולה שתקנו חכמים שעל הבעלים לשלם לקונה את הדמים ששילם לגנב, והם ידונו עם הגנב, ולא שהקונה יצטרך לדון עם הגנב, שאם לא כן ימנו בני אדם מלקנות חפצים בשוק, מחשש שגנובים הם, ולאחר זמן יוציאום בעליהם מידם ויפסידו את כספם. או תבהר המשנה באיזה אופן יכול אדם לטעון לחברו שהחפץ שתחת ידו שלו הוא, אלא שנגנב ממנו. אומרת המשנה, המכיר קהיליו וספריו ביד אחר, אדם המכיר את קהיליו וספריו ביד אחר וטוען שנגנבו ממנו ועדיין לא נתייאש מהם, ויצא לו לזה שטוען שנגנבו ממנו שם גניבה בעיר, כל בעיר שנגנבו ממנו חפצים, ואילו המחזיק בהם טוען שכנעם בשוק ואינו יודע אם זה שמחרם לו גנבה מהבעלים או שמה כנעמם, הדין הוא שמחמת הכל היוצא בעיר תולים אנו שאכן הם נגנבו ממנו, ולכן על הלוקח להחזיר את החפץ לבעליו, אלא שתקנו חכמים שהבעלים ייתנו ללוקח את הדמים ששילם על החפץ, וכשימצא הגנב יחזרו הם עליו, ולכן ישבע לו הלוקח כמה מעות נתן לגנב עבור חפץ זה ויטול מהבעלים. ומעיקר הדין אין המחזיק יכול לתבוע מהבעלים את הדמים שנתן ולומר שנתכוון להציל מיד הגנב, והשבת הוידה הוא שדינו שנוטל מה שהוציא, משום שאינו טוען שקנה מהגנבים כדי להציל מידם, אלא שלקח מה מוכר בחזקת שם שלו. כך תוספות בדיבור המתחיל המכיר. אומרת המשנה, ואם לאו, אבל אם לא יצא לו שם גניבה בעיר, לאו כל להמנו. אין בכוחו להוציא את החפץ מהמוחזק בטענה שהם נגנבו ממנו, שאני אומר, מפני שיש לנו לומר, אפשר שאותו אדם מחרן לאחר ולא נגנבו ממנו כלל, ולקחן זה אימנו כדין, ועכשיו הבעלים מתחרט על מחירתם, וכששמעו שזה שלקח מהם מחרם לאחר, באים הם אליו בטענת שקר שחפץ זה נגנב מהם. זו היה המשנה שלנו דף קוף י' עמוד א', וכעת אנו ניגשים ללמוד את הגמרא שאחרי המשנה. מבררת הגמרא מה הכוונה שם גניבה בעיר, וכי יצא לו שם גניבה בעיר מה היה, ומה בכך ליחוש דילמה זבנינו, והוא ניהו כמה פיקשמה, יש לחוש שמה הוא מחר את קהילה ולא נגנבו ממנו כלל, והוא זה שמוציא את הכל שנגנבו ממנו כיוון שנתחרט על מחירתם. תרץ את הגמרא, אמר רב יהודה, אמר רב בשמו של רב, אין כוונת המשנה שיוצא בעיר כל בעלמה, אלא כגון שבאו בני אדם להתארח ולישון בתוך ביתו, ועמד והפגין בלילה, עמד וצעק בלילה ואמר נגנבו קהילי. מקשה הגמרא, אף שבאו בני אדם והפגין בלילה, עדיין אין זו ראיה, כי יש לומר כל שכן אדרבה, אילה מצא, סיבה מצא אותו אדם להפגין בלילה כדי שיאמינו לדבריו שנגנבו קהיליו, אבל זה לא ראיה, שכן הוא דובר אמת. תרץ את הגמרא, רב לא סיים את דבריו בזה, ואכן רב כהנא מסיים במשמי דרב. רב כהנא סיים את הדברים משמו של רב, שמשנתנו מדברת באופן שבאו בני אדם בתוך ביתו, וכגון שראינו שהייתה מחתרת חתורה בתוך ביתו, ובני אדם שלנו בתוך ביתו יצאו, ונבור קראות, חבילות של כלים על כתפיהם, והכל אומרים נגנבו כליו של פלוני. מקשה הגמרא, אף שהכל יוצא מחמת שראו בני אדם יוצאים עם חבילות כלים על כתפיהם, בדילמה כלים אבו וספרים לא אבו, אולי האיש אומר כלים ולא ספרים, ואיך אומרת המשנה שהוא נאמן גם אם מכיר את ספריו ביד אחר לומר שנגנבו ספריו. תרץ את הגמרא, מרפחיה ברבא, אמר רבי יוחנן, בשמו של רבי יוחנן מדובר בחגון דקאמרי נעמי, שהכל אומרים גם שנגנבו ממנו ספרים. מקשה הגמרא, וליחוש עדיין יש לחוש, דילמה זוטרי וקטיין רב רבי, שמה הכל יצא על כלים וספרים קטנים, והוא תובע מהמחזיק כלים גדולים ועליהם לא יצא כל גניבה בעיר. תרץ את הגמרא, אמר רבי יוסי בר חנינה, מדובר באופן דקאמרי, שהם אומרים בפירוש ספר פלוני ופלוני, והוציאו אותם האנשים שיצאו מביתו בלילה. מקשה הגמרא, ודילמה אבו עתיקה וקטיין חד את הישמה, הם הוציאו ספרים ישנים, והוא תובע מהמחזיק ספרים חדשים ועליהם לא יצא כל גניבה בעיר. תרץ את הגמרא, כך אמר רב בביור משנתנו, מדובר בחיגון דאמרי, בשעה שיצאו אותם אנשים שלנו בביתו עם חבילות על כתפיהם, היו אנשים אומרים הללו קהילה בחדשים של פלוני, הללו ספריו החדשים של פלוני. כלומר, מסקנת הגמרא היא שאכן המכיר את קהילה ביד אחר אינו יכול להוציאה ממנו, אלא באופן שהכל יצא מחמת מחתרת שהתגלתה בביתו, ושהכל אומר שנגנבו ממנו ממש אותם הכלים שמצאם עכשיו ביד המוחזק. מקשה הגמרא על תירוצו של רב שמשנתנו מדברת באופן שנמצאה מחתרת חתורה בתוך ביתו. מקשה הגמרא, ומי אמר רב אחי? האם כך אמר רב שגנב הבא במחתרת חייב בהשבת הגניבה והיא מחרה לאחר חייב הלוקח להשיבה לבעליה? ואמר רב, רב אומר במסכת סנהדרין דף עין בית עמוד א', בא במחתרת לגנוב ונטל כלים יצא עמם פטור מלהשיבם. מה איתה? מה מבאר רב מה אתם? שהוא פטור מלהשיבם אפילו כשהכלים בעין, משום שבדמי כננאו, קנה הגזלן את הכלים בדמו, שהרי בשעה שנטלם הותר דמו למיטה. כמו שנאמר, אם במחתרת ימצא הגנב והוקב המת, אין לו דמים. לפי שהוא בעל דעת להרוג את בעל הבית, אם עלה יעמוד על ממונו, ובעל הבית היה יכול להורגו משום הבא להורגך, השכם להורגו. ואין אדם מתחייב על מעשה אחד חיוב מיטה וממון, אלא נפטר מעונש הממון על ידי עונש המיטה. בהתאם, לפי שגם כשאינו בא במחתרת, קונה הוא הגזלן בקנייני גזילה, אלא שמתחייב הוא להשיבו, כמו שנאמר, וישיב את הגזילה אשר גזל. ובבא במחתרת, כיוון שהוא חייב מיטה, אינו מתחייב בחיוב הזה. כך מסביר הקובץ ציורים. וכיוון שאם היו הכלים בידו פטורו מלהשיבם, מדוע כשמחרן לאחר חייב הלוקח להשיבם לבעליהם, הרי כבר קנאם הגזלן, מתרץ לגמרא אני מילד קנאנאו. מתי אמר רב שהוא קונה את הגזילה ואינו חייב להשיבה? דווקא בבבא מחתרת, מעיקר המסר נף של אקטלה, שמתחילת כניסתו לבית מסר עצמו להריגה. אבל אני אותם אנשים שמתחילה נכנסו אצלו כאורחים ורק יצאו בלילה, אז עשו מחתרת. כיוון דלא מסרו נפשיו לקטלה, הם לא מסרו עצמם להריגה, לא, לא הותר דמם למיטה ואינם קונים את הגזילה, אלא חייבים בהשבתה. ולכן גם הלוקח מהם חייב בהשבה. מבארת הגמרא שלא בכל אופן צריך שהכל שיוצא יהיה כל כך מבורר. אמר רבא לא שנו, לא אמר רב שצריך שיאמרו הללו כאיליו של פלוני, הללו ספריו של פלוני. אלא בבעל הבית יעשוי למכור כאיליו מחמת איזה צורך. כגון שהוא עני ואינו אוהב כל כך את ספריו, כדי שיסבול עליהם חרפת רעב אפילו יום אחד, מסביר השיטה מקובטת בשם רבינו יונתן. שכיוון שיש לחוש שמחר כלה וספרה ולא נגנבו ממנו כלל, אינו יכול להוציאה מיד הלוקח, אלא בכל מבורר שאילו הם כלה וספריו שנגנבו. אבל אם הוא בעל הבית שאינו עשוי למכור כליו כלל, שלא ראינו מעולם שמחר כלי מכליו, לא צריך להדור עלי כולי איי, אין צריך לחזור ולברר כל כך את הכל שיאמרו הללו כליו של פלוני והללו ספריו של פלוני, אלא די לנו במה שמחתרת חתורה בתוך ביתו ואומרים שנגנבו כליו וספריו. ואין לחוש שמה מחר את כליו וספריו, וזה שמחזיק בהם עכשיו כנעמה הקונה הראשון. מקשה הגמרא על דברי רבא, אף אם הוא בעל הבית שאינו עשוי למכור כליו וספריו, בדילמה אי צריך להיזוז זה בזווין. יש לחוש שמה הוא היה דחוק למעות ומשום כך מחר את כליו, אם כן לעולם צריך שיאמרו הללו כליו של פלוני. תרץ את הגמרא, אמר רבא שי, הרי יצא לו שם גניבה בעיר, כלומר, כיוון שהוא בעל הבית שאינו רגיל למכור כליו, די לנו בכך שיצא לו שם גניבה בעיר, כדי שלא נחוש שם הערה לו, כשהיה דחוק למעות ומחר את כליו וספריו. מבארת הגמרא כיצד הדין כאשר לוקח קנה חפץ מגנב ונמצא הגנב, האם בעל דינו של בעל הבית הוא הראשון, דיינו הגנב, או השני הקונה? איתמר נחלקו המוראים בבית המדרש גנב חפץ ומחר אותו לאחר, ואחר כך הוא קר הגנב ומכירים הבעלים את חפצם ביד הלוקח. רב משמי דרבי חייא אמר הדין של בעל הבית הוא אם הראשון שגנבו, אבל אינה לוקח בעל דינו ואינה יכול להוציא את חפצו מה לוקח. וכותב רשי, ואם בא לגבותו הימנו ייתן דמים, משמע שאם רוצה ליתן דמים יכול להכריחו ליתן לו את החפץ. ורבי יוחנן משמי דרבי ינאי אמר הדין של בעל הבית הוא אם השני שלקחו מן הגנב ומוציא ממנו את כליו בחינם, והלוקח יעמוד עם הגנב לדין שישיב לו את מעותיו. מביאה הגמרא כמה שיטות המוראים, האם רב ורבי יוחנן חולקים ובמה חולקים. אמר רבי יוסף ולא פליגי, רב ורבי יוחנן אינם חולקים, אלא כאן רבי יוחנן דיבר לפני יאוש באופן שהלוקח כנאו מהגנב לפני שנתייאשו הבעלים, ולכן הדין של בעל הבית גם עם השני עם הלוקח, שהרי לא כנאו הלוקח ויכול להוציא ממנו את שלו בחינם, ולא עשו בזה תקנת השוק, כיוון שהוכר הגנב ויכול הלוקח לחזור עליו ולקבל מהגנב ודמיו. ואילו כאן רב דיבר לאחר יאוש באופן שהלוקח כנאו מהגנב לאחר שנתייאשו הבעלים, ולכן הדין של בעל הבית רק עם הראשון עם הגנב ולא עם הלוקח, שהרי כנאו בייאוש ושינוי רשות. בתרווה יהוא אית לאו דרב חיסדא, ולפי זה מבואר ששניהם סוברים כדעת רב חיסדא שאמר לאל בדף קוף י' א' עמוד ב', גזל ולא נתייאשו הבעלים, ובא אחר באכלו, רצה מזה גובה, רצה מזה גובה. שהרי גם רב מודה לרבי יוחנן שאם הלוקח כנאו קודם יאוש, יכול לעשות דין גם עם השני. מקשה אביי על ביורו של רב יוסף רבו. אמר לאביי לרב יוסף ולא פליגי, וחירה ורבי יוחנן אינם חלוקים? המתנות כאונה, הרי טבח ששחט בהמה ומחר ללוקח בשר יחד עם הקיבה שהיא אחד מ-24 מתנות כאונה, הרי זה כלפני יאוש דמי. לפי שאין הכהנים מתייאשים ממתנות כהונה. ופליגי, בכל זאת מצינו שרף סובר שדינו של הכהן הוא עם הטבח ולא עם הלוקח ממנו, וזה שלא כרב יוחנן שאמר שאם לקחו קודם יאוש דינו גם עם הלוקח, דתנן. כך שנינו במשנה במסכת חולין בדף קוף למד בית עמוד א', אם אמר לו הלוקח לטבח מכור לי מאה של פרה בכך וכך מעות, והיו בהן מתנות, מתנות כהונה, דהיינו קיבה מגיעה לכהן, הדין הוא שהלוקח נותנן לכהן, והטבח אינו מנקה לו ללוקח מן הדמים את דמי הקיבה, כיוון שידע הלוקח שבמעיים יש קיבה, והמוכר לא מוכר לו אותה, והמעות שקצץ הן מעות המעיים בלי הקיבה. אבל אם לקח ממנו בשר במשקל שלא שילם סכום קצוב, שלא אמר לו מכור לי מאה בכך וכך, אלא קנה לפי משקל ליטרה בשר בכך וכך, ובסוף מצא שהמוכר שקל לו גם את המתנות, הלוקח נותנו לכהן כיוון שגזו לו, והטבח מנקה לו ללוקח מן הדמים לפי שמחר לו דבר שאינו שלו. ואמר שם רב על המשנה הזו, לא שנו שאם לקח ממנו במשקל נותנן לכהן, במשמע שהכהן יכול להוציא את הקיבה מהלוקח בעל כורחו, והלוקח יטבע את הטבח, אלא כשהלוקח שקל לעצמו, אבל אם שקל לו הטבח, כיוון שהטבח הוא שגזל את הכהן, הדין של הכהן עם הטבח ועליו לשלם לכהן ממון תמורת המתנות. והמתנות שחולין הן, יישארו ביד הקונה. הרי שמה שאמר רב בסוגייתנו, הדין עם הראשון, הוא בין לפני יאוש ובין לאחר יאוש, ולכן, גם שם שהוא קודם יאוש סובר רב שהדין עם הטבח שהוא הראשון ולא עם הלוקח. השיב רב יוסף לאביי, אימה, אף דין עם הטבח, אמור ותפרש את דברי רב שאם שקל לו הטבח, הדין גם עם הטבח ולא רק עם הטבח. ולעולם רב גם מודה לרבי יוחנן שיכול הכהן לטבוע גם את הלוקח כיוון שלקחו קודם יאוש. וכמו שאמר רב חיסדא, רצה מזה גובה, רצה מזה גובה. והוא צריך רב להשמיענו שדינו גם עם הטבח, כי מה הוא דתי משמע תאמר אין מתנות כהונה נגזלות, שלא שייך גזילה במתנות כהונה כלל, לפי שזוכים בהם הכהנים משולחן גבוה, והם שלהם בכל מקום שהם, ואם כן, אף אם שקל לו הטבח, יהיה דין הכהן עם הלוקח בלבד, שגזילו אצלו הוא, ולא עם הטבח, כיוון שאינו נחשב גזלן עליהם. כמה שמלן משמיע לנו רב, שגם מתנות כהונה נגזלות, ולכן דין הכהן אף עם הטבח. אבל לא התכוון רב למעט, שאין דינו עם הלוקח. מברר את הגמרא, ולאביי דאמר פליגי, לאביי שהקשה לרב יוסף שרב ורבי יוחנן כן חולקים, במאי פליגי, במאי הם חולקים. משיבה הגמרא, חלוקים מהם בדי רב חיסדא, בדינו של רב חיסדא שאמר, גזל ולא נתייאשו הבעלים, רצה מזה גובה, רצה מזה גובה. רבי יוחנן סובר כרב חיסדא ולכן הדין עם השני, ורב לא סובר כרב חיסדא ולכן הדין עם הראשון. ואף שהגזלה קיימת, מודים כולם, כשמחזיר לבעלים הראשונים קודם יאוש, צריך לומר שמדובר שאין הגזלה קיימת. כך אומר הרשב"א, אבל תוספות שם במסכת חולין, מניחים זאת בקושייה, לפי שפשטות הסוגיה משמע שהמתנות והגזילה קיימות. ויהיה הגמרא את דעת רב זביד, שגם הוא סובר שרב ורבי יוחנן נחלקו, אבל הוא מבאר את מחלוקתם באופן שונה. רב זביד אמר, אמנם רב ורבי יוחנן חולקים, אבל לא בדינו של רב חיסדא, ולעולם אם קנה לוקח מן הגנב קודם יאוש, כולם סוברים כרב חיסדא, שדינו של בעל הבית עם השני, כיוון שהגזילה שייכת עדיין לבעליה. אלא המחלוקת היא בחיגון שנתייאשו הבעלים כשהיה החפץ ביד הלוקח, ולא נתייאשו כשהיה ביד הגנב, והיה פליגי, בזה נחלקו. מר סבר, רבי יוחנן סבר יאוש ואחר כך שינוי רשות קני. אבל שינוי רשות ואחר כך יאוש לא קני, ולכן הדין עם השני. ומר סבר, רב סבר, לא שנה, אין חילוק אם הייאוש היה לפני שינוי הרשות או לאחריו, בכל אופן קנה הלוקח את הגזילה בייאוש ושינוי רשות. ולכן דינו של בעל הבית עם הראשון, ואין הלוקח צריך להשיבו לבעלים אפילו תמורת דמים. הוא מסביר קצות החושן את ביור מחלוקתם, שהוא בגדר קניין יאוש ושינוי רשות. אם עיקר הקניין הוא על ידי הייאוש, אלא שכשבא לידו באיסור אינו יכול לקנות, ולזה צריך שינוי רשות כדי שיבוא לידו ביתר. ולפי זה, אם היה הייאוש אחר השינוי רשות אינו מועיל, כיוון שגם ליד הלוקח הגיע באיסור. או שינוי רשות כשאר שינוי הוא שאינו כאין שגזל. אלא שאינו מועיל אלא בצירוף יאוש, ולכן גם אם היה יאוש אחרי השינוי רשות, הוא מועיל. יוצא לפי ביורו של רב זביד במחלוקת רב ורבי יוחנן של ההלכה, אין יאוש מועיל אחר שינוי רשות, שהרי כך ידעת רבי יוחנן שההלכה כמותו. אמנם הרמב"ם בלכות גזילה פרק ב' הלכה ג' פסק שמועיל יאוש גם אחרי שינוי רשות, וכתב המגיד משנה שם שלדעתו העיקר הוא כמו האוקימתא של רב פאפה, וממילא נדחתה האוקימתא של רב זביד. רב פאפה מבאר את מחלוקתם של רב ורבי יוחנן באופן שונה. רב פאפה אמר לעולם מחלוקתם היא אף לפני יאוש, ומכל מקום אינם חלוקים בדינו של רב חיסדא שקודם יאוש דין הבעל הבית עם הלוקח, ולכן בגלימה לעניין הגזילה עצמה, כגון אם גזלו בגד, דכול אלמה לא פליגי, אכן בין רב ובין רבי יוחנן מודים דאדר למריש על הלוקח להחזירו לבעליו. באחר כאן, מח שחולקים רב ורבי יוחנן, האם הדין עם הראשון או עם השני? אין הנידון לגבי בעל הבית, האם דינו עם הגנב או עם הלוקח, שזה ודאי שדינו עם הלוקח הוא כרב חיסדא, כמו שנתבהר, אלא בעשו בו תקנת השוק המפליגי. חכמים תקנו, תקנת השוק שיתול הלוקח מעותיו מבעל הבית, ולא יצטרך לתרוח אחרי הגנב, משום שבשעה שלקח את החפץ בשוק, ועשה זאת בפרסיה, לא הכיר בו שהוא גנוב. וחולקים רב ורבי יוחנן, האם גם כאן תקנו תקנת השוק, וכך מתפרשת מחלוקתם. רב משמי דרבי חייא אמר הדין עם הראשון, כלומר דינה דלוקח דלישקול זוזה מגנב, דינה לוקח ליטול מעותיו מן הגנב שמחרו לו, ולא עשו בו תקנת השוק, משום שתקנו את התקנה הזו רק באופן שלא הוכר הגנב, ואין ללוקח ממי ליטול את מעותיו, אבל לא כאן שהוכר הגנב, ולכן יעמוד הלוקח בדין אל מול הגנב. ורבי יוחנן משום דרבי ינאי אמר הדין עם השני, כלומר דינה דלוקח דלישקול מבעל הבית, דינו של הלוקח ליטול מעותיו מבעל הבית, ועשו בו תקנת השוק, שאפילו שהוכר הגנב יקבל הקונה את המעותיו מבעל הבית, והבעל הבית יעמוד בדין אל מול הגנב. ואף שאין יכול להוציא הגזלה בלא דמים מפני תקנת השוק, ואם כן כשבא אחר ואכלו אינו יכול לקבוט מן האוכל, מכל מקום הנפקמנה בדברי רב חיסדא היא באופן שבא אחר ואכל בלא דמים, או שנתן לו במתנה, שבמקרה כזה אין תקנת השוק, שהרי לא לקחו ממנו בדמים, ולכן רצה מזה גובה, רצה מזה גובה. מבררת הגמרא את דעתו של רב, מקשה הגמרא וכי סבר רב שאם נמצא הגנב לא עשו בו תקנת השוק, והרבון התלמיד עדי רב אבא, והרי רבון התלמידו של רב היה, ומעשה היה באדם ששמו חנן בישה, חנן הרשע, שהיה ידוע ברישותו, כמבואר לעיל בדף למד זין עמוד א', שגנב גלימה, גנב בגד וזבנה במחרו לאחר, והכירו הבעלים את הגנב את הלוקח, חתה לקמדי רבונה, באו הבעלים לפני רבונה לטובעו ללוקח שישיב להם את הבגד, אמר לרבונה להו גברה לאותו נגזל, זיל שרי אביתך, לך ואתר משכונך שבידו, כלומר תן לו את מעותיו ששילם עבור הבגד וישיבנו לך. הרי שדעת רבונה שגם כשהוכר הגנב עשו בו תקנת השוק שיתול מעותיו מהבעלים, ולא היה פוסקן רבונה אם לא שכן ידעת רב שהיה רבו. תרץ את הגמרא שייני חנן בישה, שונה הדין בחנן בישה, כיוון דלקה להשתלו ממיני, שכיוון שאין הלוקח יכול להעמידו בדין וליטול ממנו את מעותיו, כלא הוכר דמי, הרי זה כלא הוכר הגנב שעשו בו תקנת השוק. מבאר את הגמרא שלא בכל גנב עשו תקנת השוק, אמר רבה עם המוכר, גנב מפורסם הוא, לא עשו בו תקנת השוק לפי שלא היה לו ללוקח לקנות ממנו, כשהיה לו לחשוש שמה הוא באמת גנב אותם. מקשה הגמרא על דברי רבא והא והרי חנן בישה זה מפורסם, והיה גנב מפורסם ובכל אופן עשו בו תקנת השוק כמו שהורה רבונה לעיל. מתרץ את הגמרא נאי דה מפורסם לבישותה, אמנם הוא היה מפורסם ברעתו, לגניבותה לא מפורסם, אבל כגנב הוא לא היה מפורסם. איתמר נאמרו בבית המדרש כמה אופנים שלא עשו בהם תקנת השוק, גנב חפץ ופרה בו בחובו, בעבור תשלום חובו שהיה חייב מחמת הלוואה של הווה, או שגנב חפץ ופרה בו בהיקיפו שהיה חייב מחמת שקנה דבר בהקפה והוציאו הבעלים את החפץ מיד המלווה או המוכר, לא עשו בו תקנת השוק שיטול המלווה או המוכר את המעות מהבעלים כפי שעשו בלוקח מן הגנב, דאמרינן, מפני שיש לומר להם, לא על דעת הדהנו יהבית לימידי, לא על דעת חפץ זה נתת לאותו אדם משהו שרילבטה או הקפת לו עוד קודם לכן, מה שאין כן לוקח שנתן דמים על דעת חפץ זה עשו לו תקנת השוק שיטול מעותיו מן הבעלים. ויש מחלוקת ראשונים בגנב ונתן במתנה אם עשו תקנת השוק כמו במחר, דעת רעשי והרשבה שלא עשו בזה תקנת השוק מפני שהמקבל לא נתן כלום עבור החפץ. ולא הבית יוסף בחושן משפט סימן שינון וב הביא שהראש חולק שגם במתנה עשו תקנת השוק מפני שאין נותנים מתנות בסתם אלא מפני שעשה לו טובה והרי כמעות. משכנתה אם הגנב לבא מעות ונתן חפץ זה במשכון למלווה, תלוי אם המשכון היה כנגד ההלוואה או לא. שווי מתן במאה, אם נתן משכון שווה 200 עבור ההלוואה של 100 עשו בו תקנת השוק, שכן המלווה הלווה לו את המעות רק משום ששמח על המשכון שנתן לו, שכן הוא הדרך ליטול משכון השווה יותר מההלוואה כדי שיהיה בטוח במעותיו. אבל אם המשכון וההלוואה הם שווה בשווה, מחלוקת המוראים בכך. המאמר אמר, לא עשו בו תקנת השוק משום שאין הדרך ללוות כנגד כל שווי המשכון, ובהכרח לא על משכון זה שמח המלווה כשהלוואו, אלא משום שהאמינו, ובאמת היה מלווהו גם בלא המשכון. אמר זוטרא אמר, עשו בו תקנת השוק, שכן יש הסומכים להלוות גם כנגד כל המשכון. ולעניין משכון השווה פחות מהחוב, מחלוקת ראשונים הם עשו תקנת השוק. הרמב"ם הלכות גניבה פרק ה' הלכה ואף כתב שבכל אופן עשו תקנת השוק, משום שיש שלוקחים משכון, אף שאינו שווה כדמי כל החוב, אם החפץ מוצא חן בעיניהם ורצונם שיוחלט להם תמורת ההלוואה. דעת הראב"ד והתוספות ריד, שאם לקח משכון שווה 50 על הלוואה של 100, לפי כולם אין בו תקנת השוק, שוודאי לא על החפץ שמח, אלא האמינו גם בלא זה. זבין שווה בשווה עם הגנב מחר את החפץ לאחר בשוויו, עשו בו תקנת השוק, שהרי לא נתן לו הלוקח מעות אלא על חפץ זה. אבל שווה 100 במתן, אם החפץ היה שווה 100 והלוקח שילם עבורו 200, רב ששת אמר לו עשו בו תקנת השוק אפילו ליטול 100 כשוויו, שכשם שנתן הלוקח את המאה היתירים במתנה, כמו כן את המאה ששווה החפץ, לא נתן לו דווקא עבור החפץ, אלא נתן לו במתנה. אבל רב אמר עשו בו תקנת השוק, אפילו ליטול 200, לפי שדרך הוא שאדם קונה חפץ החביב בעיניו גם בדמים יקרים, ואין זה נחשב שנתן לו מעות במתנה. ואחרי שנתן הבעלים ללוקח את המאתיים, חוזר וגובה את כל המאתיים מהגנב, ואף על פי שכל הגזלנים משלמים כשעת הגזילה, והרי השווי של שעת הגזילה היה 100, בכל זאת גובה ממנו את כל מה שהרוויח על החפץ, מפני שאינו יכול לעשות סחורה בחפץ של חברו, כך אומר הנתיבות משפט. מביאה הגמרא את פסק ההלכה בכל אילו, והלכת ההלכה היא בכולו בכל המקרים שנחלקו האמוראים לאיל. בין במחר ובין במשכון, בין בשוויו, בין שלא בשוויו, עשו בו תקנת השוק לבר, חוץ מגנב ופרה בחובו, גנב ופרה בהיקיפו שלא עשו בהם תקנת השוק, כמו שנתבהר. אבל גנב מפורסם שאמר רבא שלא עשו בו תקנת השוק, אינו בכלל זה, לפי שאין חולקים עליו בזה, כך תוספות בדיבור המתחיל והלכתה. מביאה הגמרא מעשה שנחלקו עליו המוראים עם דינו כגנב ופרה בחובו או לא. אבי מבר נזי, חמוע דרבינה, חמיף של רבינה, ומסיק היה תובע באו גברה באדם פלוני, ארבעה זוזי. ארבעה זוזים, הלך אותו אדם, גנב גלימי, גנב בגד, את יניאלי. והביאו אל אבי מפיראון חובו, לאחר שפיראו, חזר אבי מי ואוספי ארבעה זוזי אחריני, והלווה לו עוד ארבעה זוזים אחרים. לסוף, הוכר הגנב, לבסוף הוכר הגנב. והנגזל רצה להוציא את בגדו מידי אבי מי. והוא הדין אם לבסוף לא הוכר הגנב, וכל שכן שאז יש תקנת השוק, אלא צריך לומר שכך היה המעשה. אתה לקמי דה רבינה בא אבימי לפני רבינה לשאול אותו אם עשו בזה תקנת השוק ויכול לתבוע את דמי הבגד מהנגזל. אמר רבינה, כמאי, הארבעה זוזים הראשונים שהוא פרה לך בבגד הזה, הרי זה כגנב ופרה בחובו שלא עשו בו תקנת השוק, ולא באי למיטבלי ולא מידלי, ואינו צריך להיתן לך כלום. אבל אנך ארבעה זוזה אחרינה את ארבעת הזוזים האחרונים שהלוות לו בגלל הבגד שהביא לך, בזה עשו תקנת השוק לפי שהוא כמלווה על המשכון, ועל כן שכל זוזח יכול אתה לטובעו שייתן לך ארבעה זוזים ועד הרגלימי, ואחזר לו את הבגד. ומבואר ברבינו יונתן שאותו בגד שהביא לו היה שווה יותר מארבעה זוזים, ולכן פסק לו רבינה שעל ארבעה ראשונים שהלווה לו קודם שהביא לו את הבגד, הרי זה כגנב ופרה בחובו, אבל הארבעה השניים הרי הלווה לו רק על סמך זה, והרי זה כי הלווה לו על המשכון שעשו בו תקנת השוק. אבל רב כהן חולק על פסקו של רבינה, מתקיף לרב כהן, נקשה רב כהן על דברי רבינה, בדילמה ושם הגלימה באני זוזה כמה יאב הניאלי, את הבגד נתן לו רק בפיראון החוב הראשון, ולגבי החוב הראשון הרי זה נחשב כמו גנב ופרה בחובו, גנב ופרה בהיקפו, ואילו את ארבעת זוזה בתראי, את ארבעת הזוזים האחרונים, מלווה לו בלא משכון כלל, אלא אימון ההמני, האמינו בלא משכון, כי איך הדהמני, מעיקרה כפי שהאמינו בתחילה, להלוואה הראשונה שלא לקח עליה משכון, ואם כן, אין כאן תקנת השוק לא על ההלוואה הראשונה ולא על ההלוואה השנייה. ורבי אבאו פוסק כמו מי ההלכה, יגלגל מילתא מטה לקמד רבי אבאו, התגלגלו הדברים והגיעו לפני רבי אבאו, אמר הלכתא כרב כהן שגם ארבעת הזוזים האחרונים לא ניתנו על המשכון אלא משום שהאמינו, ואין לו להביא מליטול מעות כלל מה נגזל אלא מה הגזלן. אבל אומר המגיד משניים, אמר לו בפירוש שנותן לו אותה כמשכון, עשו בזה תקנת השוק. כעת מבארת הגמרא אם יש תקנת השוק בלוקח מלוקח שלקח מגנב. נרשעה, אדם שהגיע ממקום ששמו נרש, גנב ספרה, גנב ספר, זבני לפפונה, מחרו לאדם שהגיע ממקום ששמו פפונה, בתמנן זוזי, בשמונים זוז, אז על פפונה, הלך הלוקח מפפונה, זבני לבר מחוזה, ומחרו לאדם, הבא ממחוזה, ב-120 זוזי, ב-120 זוז, לסוף הוכר הגנב ובאו הבעלים להוציאו מן בר מחוזה שהוא הלוקח האחרון שאצלו נמצא הספר. אמר אביי, לייזיל מרי דה ספרה וייבלה לבר מחוזה תמנן זוזה ושקל ספרה, ילך בעל הספר וייתן לבר מחוזה 80 זוז וייטול ממנו את ספרו, ולאחר מכן הזיל ילך בר מחוזה, ושקיל 40 מפפונה, ויקח עוד 40 זוז מהלוקח הראשון מפפונה שמחרו לו ב-120 זוז. וטעם הדין הוא, משום שלא תקנו תקנת השוק אלא ללוקח מן הגנב, ולא ללוקח שלקח מלוקח מן הגנב. והסיבה, כותב השיטה מקובצת בשם רבינו יונתן, שהבאי סובר כן דווקא משום שהוקר הגנב ואין כל כך הפסד ללוקח, אבל בלא הוקר הגנב, גם הבאי מודה שאין חילוק בין לוקח ראשון ללוקח שני. ולכך אין כאן תקנת השוק, אלא לפפונה שהוא הלוקח הראשון ששילם 80 זוז, ועתה שהוא מחרו לבר מחוזה, נותנים הבעלים ללוקח השני את המעות שהיה מגיע ללוקח הראשון, אבל יתר אדמים ששילם לוקח שני ללוקח הראשון, אין על כך תקנת השוק. אבל רבא חולק על הבאי, מה תקיף לרבא, מקשה על כך רבא, אשתה כעת, שבלוקח מגנב עשו בו תקנת השוק, לוקח מלוקח מבעיה, וכי צריך להשמיענו שבלוקח מלוקח גם עשו תקנת השוק, הרי כל שכן הוא מלוקח מגנב עצמו, אלא אמר רבא, ליזל מרד הספרה ילך בעל הספר ויעיב לב, ייתן לו לבר מחוזה 120 זוזי, 120 זוז ושקל ספרי ויתול את ספרו כדין תקנת השוק, וליזל מרד הספרה ועכשיו ילך בעל הספר ולשקול 40 מפפונה, ייתול 40 זוז מהלוקח הראשון מפפונה, ותמנן מן הרשעה, ו-80 זוזים מהגנב מן הרש. שהרי נרשה הרוויח 80 זוז במחירת החפץ, ופפונה שמחרו ב-120 הרוויח 40 זוז, שהרי 80 שילם לנרשה. וכעת מוריי ורבותיי וכעת אחיי וראי, הגענו למשנה המצויה בדף קוף ט"ו עמוד א'. משנתנו דנה באופנים שאדם הציל את ממון חברו, ועל ידי כך הפסיד לעצמו ממון, האם יכולו לתבוע את חברו לשלם לו את מה שהפסיד. אומרת המשנה, זה בא בחביתו של יין וזה בא בחדו של דבש. שניים הלכו בדרך, זה בא בחביתו של יין וזה בא בחדו של דבש, ונזדקה החבית של הדבש, והדבש עומד להישפך לארץ. ולפי שדמי הדבש יקרים מהיין, שפך זה בעל היין את יינו והציל את הדבש לתוכו, קיבל את הדבש מחבית חברו לתוך חביתו. אין לו לבעל היין אלא שכרו בלבד. כלומר, בעל הדבש אינו חייב לשלם לבעל היין אלא את שכר טרחתו ודמי שכירות הכלי, אבל לא את דמי היין שהפסיד. והטעם הוא מפני שבעל הדבש לא ביקש ממנו שישפוך יינו בכדי להציל, וכמו כן בעל היין לא פירש שעושה כן על דעת שיקבל תמורתו. ואף מדיני השבת הוידה אינו מחויב לשפוך יינו כדי להציל, שהרי בהוידה שנינו במסרת בבא מציעא דף למד ג' עמוד א', הוידתו והוידת חברו, הוידתו קודמת, ואם כן נמצא שמעשיו הם לפנים משורת הדין. ולכן אין צריך בעל הדבש לשלם לו, כך מסביר המאירי וכן התוספות יום טוב. ואם יתנה בעל היין לפני ששפך יינו ואמר לבעל הדבש, הציל את הדבש שלך ואתה נותן לי את דמי היין שלי, חייב בעל הדבש ליתן לו גם את דמי יינו מלבד שכר טרחתו. ונשאלת השאלה, איזה חידוש חידשה המשנה באומרה שאם יתנה חייב לשלם, הרי זה כמו כל תנאי שבממון שצריך לקיימו. יש לומר שהחידוש הוא שאף שמצווה על כל אדם לנהוג לפני משורת הדין, מכל מקום אין להכריח כל אדם לעשות לפני משורת הדין, והרי זה כמו שאמרו במחילת על פרשת יתרו, כל מצווה שמתן שכרה בצידה אין בדין מצווין להכריח אדם עליה. כמו כן מצוות לפני משורת הדין מתן שכרה בצידה, שהרי נאמר לאל בדפתת עמוד ב' בהידור מצווה עד שליש במצווה, ופרשו עד שליש משלו, מכאן והילך משל הקדוש ברוך הוא. כלומר שהקדוש ברוך הוא משלם לו את שכרו בעולם הזה, כך אומר הרב רבי יונתן שמביאו השיטה המקובצת. ומדובר שבעל הדבש הסכים לתנאי ואמר הן, אבל אם שתק אינו חייב. אבל אם יתנה בפני בית דין ושתק, חייב ששתיקה בפני בית דין כהודעה. מביאה המשנה מקרה נוסף בדין. שטף נחל את חמורו ואת חמור חברו, החמור שלו יפה מנה שווה 100 זוז ושל חברו שווה 200 זוז, והניח זה את החמור שלו השווה 100 זוז לטבוע בנחל, והציל את החמור של חברו השווה 200 זוז, אין לו למציל אלא שכרו, שכר טרחתו בלבד, אבל לא דמי חמורו שהפסיד. ואם יתנה עם חברו ואמר לו, אני אציל את החמור שלך ששווה 200 ואתה נותן לי את דמי החמור שלי ששווה 100, חייב ליתן לו גם את דמי חמורו מלבד דמי תרחתו. והגמרא לקמן תבהר מדוע הוסיפתנה גם את המקרה הזה. זו המשנה שלנו שתחילתה בדף קט"ו עמוד א' וסיומה בדף קט"ו עמוד ב', וכעת אנו ניגשים ללמוד את הגמרא שאחרי המשנה. שנינו במשנה, זה בא בחביתו של יין וזה בא בחדו של דבש, אין לו אלא שכרו. שואלת הגמרא, והמים, מדוע אין לו לבעל היין אלא שכרו ומפסיד את דמי יינו? הרי יכול לו לזכות בכל הדבש, ולאימא לי ויאמר לו לבעל הדבש, הרי דבשך היה הולך כולו לאיבוד, ומהפקר רק הזכינה, ומן ההפקר אני זוכה בכל הדבש. ואומר הראש שיאמר לו, כיוון שאינך מתרצה שאשפוך ייני ואתול דמיו מהדבש, איני מחויב בהשבה, שהרי הוועידתי קודמת, ונמצא שאין לדבש הזה הצלה, אלא הוא הפקר. ומוכיחה הגמרא שדבר שסופו לאיבוד דינו כהפקר, מי לא תניה, אם לא שנינו בברייתא, שמופיעה בתוספתא של מסכת מעשר שני, הרי שהיה אדם טעון בחדי יין וחדי שמן, וראה שהם הקדים משתברות, והיין והשמן עומדים להישפך וללכת לאיבוד, לא יאמר הרי זה היין והשמן יהיו תרומה ומעשר על פירות טבל שיש לי בתוך ביתי כדי לפוטרם בזה מהתרומה ומעשר על ידי שהיין והשמן שעומדים להישפך יהיה תרומתם. אסור לו לומר כך, ואם עבר ואמר שיהיו תרומה ומעשר עליהם לא אמר כלום, אמירתו אינה נחשבת כהפרשיו בדיעבד ופירותיו שבבית נשארו טבל, כיוון שהיין והשמן עומדים להישפך ונעשו כהפקר, והוא אינו נחשב בעלים עליהם שיוכל לעשותם תרומה ומעשר על פירותיו. הרי שדבר שעומד להיאבד נידון כהפקר. ואם כן, אף במשנתנו יכול בעל היין ליטול את הדבש לעצמו, ומדוע שנינו שאין לו אלא שכרו. מתרצת הגמרא ניתן להעמיד את משנתנו כדי אמר רבי ירמיה להלן על ברייתא אחרת שמדובר, כשעקל בית הבד כרוך עליה. כשחבית כרוכה וקשורה מסביב בחבל, שמונע ממנה להתבקע לגמרי, ולכך לא נשפח הכל מהחבית אלא מנטף מעט מעט ויכול להצילו על ידי הדחק. אך הנמי, כמו כן נעמיד את משנתנו כשעקל בית הבת כרוך עליה. ובכך אין הדבש כולו עומד להישפך מהחבית, אלא מנטף מעט מעט, ולכך אין הדבש נחשב כהפקר. אבל הברייתא שהביאה הגמרא לגבי תרומות מדברת בחבית ללא עקל, וכשתישבר החבית תשפך היין לאיבוד, ולכן נחשב כהפקר, ואין הבעלים יכולים לעשות לו תרומה. שנינו בסיפה של הברייתא, ואם אמר, הרי זה תרומה ומעשר על פירות שיש לי בתוך ביתי, לא אמר כלום, הקשה הגמרא והתניה. והרי שנינו בברייתא אחרת, מי שבא בדרך ומעות בידו ואנס, וליסטים בא כנגדו לגזול מעותיו, לא יאמר בעל המעות, הרי פירות של מעשר שני, שיש לי בתוך ביתי מחוללים על מעות הללו, משום שמעות אלו עומדים לאבד, שלא יאמר כך, ואם עבר ואמר, כן דבריו קיימים, והפירות שבביתו יצאו לחולין. הרי שאף שלכתחילה אין לחלל על מעות שעומדות לאבד, מכל מקום אינן נחשבות כהפקר, אלא שעדיין שלא הן, ויכול לחלל עליהם. ומדוע אמרה הברייתא שלעניין תרומה ומעשר הרי הם כהפקר, ואפילו אם עבר ואמר לא חלה תרומתו אפילו לא בדיעבד? מתרצת הגמרא, יש לחלק בין הברייתות. אחא במאי עסקינן כאן בברייתא של מי שבא בדרך ומעות בידו, במה מדובר? בשיכול להציל את מעותיו מידי האנס, ולכן אינן נחשבות אבודות ממנו, ויכול לחלל פירותיו על המעות. אבל בברייתא של כדי יין וכדי שמן מדובר שהיין והשמן הולכים לאיבוד ואינו יכול להצילם, לכך דינם כהפקר ואינו יכול לעשותם תרומה ומעשר. מקשה הגמרא על התירוץ הזה, היא אם מדובר בברייתא של הנס בשיכול להציל את המעות, לכתחילה המאי לא יאמר, מדוע לא יחלל לכתחילה? הרי כיוון שיכול להציל ואין המעות נחשבות כהפקר, אף לכתחילה יכול לחלל עליהן. מתרצת הגמרא, מדובר בברייתא בשיכול להציל על ידי הדחק, ולכן לכתחילה לא יחלל עליהם, אבל כיוון שאינן לגמרי אבודות ממנו, בדיעבד דבריו קיימים. אומר השיטה מקובצת, אכן אם יכול להציל אף שלא על ידי הדחק, אף לכתחילה מחלל, וכשאינו יכול להציל כלל, אף אם אמר אינו מועיל. עד כאן דנה הגמרא לעניין דבר שהולך ודאי לאיבוד, האם הוא עדיין ברשות הבעלים ובידם להכיל עליו תרומה ומעשר, או שדינו כהפקר ואינו ברשותם אף לעניין תרומה ומעשר. ומסקנת הגמרא שכל שאינו יכול להציל כלל, דינו כהפקר לכל דבר. כעת דנה הגמרא בדין העולה מתירוצה האחרון, שהעמידה את הברייתא של אנס באופן שיכול להציל על ידי הדחק, ואף שאין המעות נחשבים כהפקר, מכל מקום סובר את הברייתא שלכתחילה לא יעשם מעשר שני. סבורה הגמרא שטעם הדין הוא מפני הפסד מעשר שני, ואף שאין כאן ודאי הפסד, שהרי יכול להצילם על ידי הדחק ושמה יציל, מכל מקום הרי זה נחשב כהפסד מועט, ואף מפני הפסד מועט חששו לעניין לכתחילה. מקשה הגמרא וכל אחד יעיקה הפסד לה, וכי כל מקום שיש קצת הפסד לכתחילה לא יאמר הרי הפירות שבביתי מחוללים על מעות הללו, כמו שהעמדנו את הברייתא של הנס ושיכול להציל על ידי הדחק והרי זה כהפסד מועט. והתניא, הרי שנינו הברייתא, הרי שהיו לו ללוי 10 חביות יין של מעשר ראשון של טבל שלא הופרש מהם עדיין תרומת מעשר לכהן, שזה מה שהלוי מחויב לתת לכהן, תרומת מעשר. הישראל מפריש תרומה גדולה לכהן ומעשר ללוי, שנקרא מעשר ראשון, ומתוך זה הלוי אמור לתת לכהן תרומת מעשר. אז הרי שהיו לו ללוי 10 חביות יין של מעשר ראשון של טבל שלא הופרש מהם עדיין תרומת מעשר לכהן, ויין זה שבחביות היה תמה, וראה אחת מהם שנשברה ונשפכת לאיבוד, או שנתגלתה וסר הכיסוי שלה ואסורה לשתייה משום סכנת נחש. אסור לשתות ולהשתמש במשקה שהיה מגולה משום סכנה, שם הנחש שתה ממנו והטיל בו ערס. כאמור במסכת עבודה זרה בדף למד עמוד ב', והשיעור שישעו המשקים בגילוי ויעשרו הוא כדי שייצא נחש מתחת אוזן הכלי וישתה ויחזור לחורו. אומר יכול הלוי לומר, הרי היא החבית שנשברה או התגלתה תהיה תרומת מעשר על 9 חברותיה, ובכך 9 חביות הנותרות מתוקנות מטבלם. ובשמן, אבל אם היו החביות הללו מלאות שמן לא יעשה כן, לא יאמר על חבית זו שתהיה תרומת מעשר על חברותיה מפני הפסד כהן, שמפסיד לכהן את השמן הזה שהולך לאיבוד. והגמרא להלן מבואר טעם החילוק בין יין לשמן, ששמן של תרומת מאה ראוי הוא להדליק בו. ואם יעשה את החבית שנשברה תרומת מעשר, הרי זה הפסד מרובה לכהן. אבל יין של תרומת מאה אינו ראוי לשתייה, אלא לזלף בו את הבית, שיהיה ריח טוב בבית. והברייתא מדברת ביין חדש שאינו ראוי כל כך לזילוף. ואף אם היין הולך לאיבוד, אין לכהן בכך אלא הפסד מועט. הרי שלא חששו חכמים להפסד מועט, ויכול אף לכתחילה לעשות כן, ולא כמו ששנינו בברייתא לעניין אנס, שלכתחילה לא יעשה כן אף מפני הפסד מועט. מתרץ את הגמרא, אמר רבי ירמיה, בברייתא הזו של 10 חביות תבל, מדובר כשעקל בית הבת כרוך עליה, כשהחבית כרוכה וקשורה מסביב בחבל שמונע ממנה להתבקע לגמרי, ואין היין כולו נשפח אלא מטפטף ממנה במקצת. ואין זה נחשב אף להפסד מועט, ולכך יכול לעשותה תרומת מעשר על חברותיה אף לכתחילה. אבל באנס, שיכול להציל המעות רק על ידי הדחק שזה נחשב כהפסד מועט, לכתחילה לא יחלל עליהם מעשר שני. מבררת הגמרא את תירוצו של רבי ירמיה שהעמיד את הברייתא באופן שאין אף הפסד מועט ביין. מקשה הגמרא ביש, למה מובן הדבר באופן שנשברה החבית, וחזיה שראויה היא לכהן ואין כאן אף הפסד מועט משום שעיקל בית הבד כרוך עליה ומונע את שפיכת היין. אז מובן שאין פה אפילו הפסד מועט, אלא באופן שנתגלתה הכיסוי ירד מעל החבית, למה היא חזיה, למה היא ראויה, והרי הפסדה הוא משום גילויה, ומה מועיל לעניין זה עיקל בית הבד, וכיוון שאינה ראויה כלל, ובכל זאת הברייתא מתירה להסתה לכתחילה תרומת מעשר על חברותיה, על שאר החביות, הרי שלא חששו חכמים להפסד מועט. וכמו שהתבהר שמדובר ביין חדש שאינו ראוי אף לזילוף כל כך, ואף כשהולך לאיבוד לגמרי אין זה אלא הפסד מועט, וחוזרת קושיית הגמרא על הברייתא של אנס ששנינו בה שמחמת הפסד מועט לא יעשה כן לכתחילה. וכי תימא, ואם תאמר שחבית יין זו אף שנתגלתה חזיה לזילוף, ראויה היא לזלף ממנה על קרקע הבית לריח טוב, ולכן אין בכך הפסד לכהן אם יעשנה תרומת מעשר על חברותיה. דוחה זאת לגמרא והתניא, הרי שנינו בברייתא המופיעה במסכת עבודה זרה בדף למד עמוד ב', מים שנתגלו ששאו בלא כיסוי ובלא שמירה, חוששים שמא נחש שתה מהם והטיל בהם הרס, ולכן הרי זה לא ישפכם ברשות הרבים שלא יעבור עליהם אדם יחף ויכנס הרס לגופו ממכה שברגלו וימות. וכן לא יגבל בהם את הטיט ולא ירבץ בהם את הבית להשכיב את האפר והאבק שלא יעלו, ולא ישקה מהם את בהמתו ולא בהמת חברו, שמא אחר כך איש חתנה והסתכן באכילתה, הרי שמשקים שנתגלו אינם ראויים אף לזילוף. מבארת הגמרא שאף יין שנתגלה יש אופן לתקנו, ולכן אין כאן אף הפסד מועט. מתרצת הגמרא אף שיין מגולה אינו ראוי לזילוף כמו שהוא, יש אופן לתקנו על ידי דעבר לה במסננת, שמעביר את היין מהכלי המגולה לכלי אחר דרך מסננת, ואין הערס עובר עם המשקה אלא נשאר על גבי המסננת. בדין זה שאפשר לתקן יין שנתגלה על ידי העברתו במסננת, וכדעת רבי נחמיה. דתניה שנינו בברייתא מופיע במסכת סוכה בדף נון עמוד א', מסננת המונחת מעל גבי חבית ומניח יין המעורב עם שמרים בתוך המסננת, והיין מסתנן ויורד לחבית שמתחתיה, יש בה במסננת משום גילוי, והיין נאסר בשתייה מחשש שנחש הטיל בו ערס, ואף שהיין המגולה עובר במסננת חוששים שמא עבר הערס עם היין לכלי התחתון. זוהי שיטת הנקמה. מביאה הברייתא השיטה החולקת, אמר רבי נחמיה, אם מתי יש במסננת משום גילוי והיין נאסר? בזמן שהחבית התחתונה מקבלת את היין מן המסננת מגולה, שבאופן זה אין להתיר את היין מפני הסינון, שהרי לאחר הסינון החבית נשארת מגולה, ויש לחוש שלאחר שנסתנן היין שתה נחש מהכלי התחתון. אבל בזמן שהתחתונה מכוסה במסננת, אף על פי שהעניונה מגולה, אין בה משום גילוי והיין מותר, לפי שערס של נחש דומה לספוג ואינו מתערב עם היין, אלא צף ועומד במקומו, וכשהיין עובר במסננת אין הערס עובר עמו. והברייתא שמתירה לעשות חבית תבל שנתגלתה תרומת מעשר על חברותיה, סוברת כשיטת רבי נחמיה שיש תקנה ליין מגולה, ולכן אין בזה משום הפסד כהן. מקשה הגמרא להביא תמר עליו, וכי לא שנינו על דברי רבי נחמיה, אמר רבי סימון, אמר רבי יהושע בן לוי, בשמו של רבי יהושע בן לוי, לא שאנו שמסננת אין בה משום גילוי, אלא שלא תרקו, כשלא יראה בית היין קודם שהבירו במסננת, אלא היין היה כבר במסננת, וכעת מסתנן בלא מגע אדם. אבל תרקו, אם יראה בית היין, אסור, מפני שהערס מתערב עם היין ויוצא עמו דרך המסננת, ואם כן, לעניין חבית שנתגלתה, לא יועיל גם לרבי נחמיה להעבירה במסננת, כיוון שכאשר הוא מערה את היין אל המסננת בהכרח, הוא מערב את היין, וכעת גם הערס יעבור במסננת. תרץ את הגמרא התמנמי, גם בחבית שנתגלתה, אפשר דמנח מי דיפומה דחבית ושפילי. יכולו להניח איזה דבר, בגד או שולי מסננת, על פי החבית ולערות ממנה בנחת, ואז הערס אינו עובר עם היין. מקשה הגמרא על מה שתרצה, שהברייתא של 10 חביות שנויה כרבי נחמיה. מקשה הגמרא, הרי הברייתא אותה העמדנו כרבי נחמיה, עוסקת בחביות של טבל תמה. ומהמבואר בה שמפריש חבית אחת תרומת מעשר על חברותיה נמצא שתורם מתאמה על תאמה. וקשה וכי לשיטת רבי נחמיה מתאמה התאמה מתארמינן. האם מותר לתרום מפירות תמאים על פירות תמאים בתניא? שנינו בברייתא מופיעה בתוספתא של מסכת תרומות. תורמין מן התאמה על התאמה ומן הטהור על הטהור ומן הטהור על התאמה. אבל לא תורמין מן התאמה על הטהור. רבי נחמיה אומר אף מן התאמה על התאמה לא יתירו לתרום. אלא בשל דמי, כיוון שרוב עמי הארץ מעשרים הם, אלא שחכמים יצריכו לעשרו, כי לא סומכים על עמי הארצות, כי אולי הם לא ישרו, וכיוון שאין חיובו אלא מדי רבנן, הקלו בו לתרום אף מן התמה על התמה. ואם כן, כיצד ניתן להעמיד את הברייתא של 10 חביות כרבי נחמיה, הרי לשיטתו אין תורמים מן התמה על התמה, אלא רק בדמי. רק בפירות של עם הארץ שמסופקים אנו, עם ישרם עם הארץ, או לא, ואף שרובם מעשרים מדי רבנן, אין לו אוכלם עד שיעשרם. תרץ את הגמרא חנמי בשל דמי, גם כאן נעמיד את הברייתא שמדובר בחביות יין ושמן של דמי, ובדמי גם רבי נחמיה מודה שתורמים מן התמה על התמה. חוזרת הגמרא לברייתא של 10 חביות לבאר מהו החילוק בין יין לשמן. אמר מר אמר החכם שנינו בברייתא ובשמן לא יעשה כן. לא יעשנה לחבית שנשברה תרומת מעשר על חברותיה מפני הפסד כהן. שואלת הגמרא מה ישנה במה שונה שמן שיש בו הפסד כהן אף שאינו ראוי להכילה בתומתו, זאת משום דראוי להדליק בו. אם כן הרי יין תמה נמי גם כן ראוי לזילוף. ניתן לזלף בו את הבית לריח טוב, ומדוע סוברת הברייתא שביין יכול לעשותה תרומה אף לכתחילה? ונשאלת השאלה, הרי הכהן מפסיד חבית יין שהייתה ראויה לו לזילוף, וכי תימה זילוף לב מילתאי, ואם תאמר שהטעם הוא מפני שזילוף אינו נחשב לכלום, ואין זה נחשב כהפסד? ואמר שמואל משום רבי חייא, והרי אמר שמואל משום רבי חייא, שותין יין לשתייה, קונים מלוג בסלע, כשהיין זול ונמכר לוג בסלע, ומזלפין יין לזילוף, קונים מלוג בשתיים. אף כשהיין יקר ונמכר לוג בשני סלעים, משום שזילוף נחשב להנאה יתרה, וראוי להוציא על כך יותר מאשר... הרי לנו שזילוף דבר חשוב הוא, ומדוע אינו נחשב להפסד? תרץ את הגמרא אחר במאי עסקינן, כאן בברייתא במה מדובר ביין חדש, שאין ריחון עודף ואינו ראוי לזילוף. שואלת הגמרא אף יין חדש והראוי לישנו, ולאחר זמן יהיה ראוי לזילוף, אם כן זה נחשב הדבר... להפסד. משיבה הגמרא, יין תרומת המאה לא ניתן לישנו זמן רב משום דעתי בי לידי תקלה. יכולו לבוא בו לידי תקלה שישכח שהוא תמה וישתה ממנו, וכיוון שאינו ראוי עכשיו לזילוף אינו ראוי לכלום ואין זה הפסד. שואלת הגמרא, אם יש לחוש לידי תקלה, שמן נמי עתי בי לידי תקלה, גם בשמן יכולו לבוא לידי תקלה, שרי שמן תמה שימושו הוא רק להדלקה מעט מעט ולא בבת אחת, וכיוון שאסור להשותו זמן רב, מדוע בשמן לא יעשה כן לכתחילה, הרי אין כאן הפסד כמו ביין. משיבה הגמרא דמנח בכלי מאוס, מדובר באופן שמניח את השמן בכלי מאוס, ואין לחוש שיוכל לא ישתה ממנו. שואלת הגמרא, אם כן יין נמי מנח לבכלי מאוס, יין גם נתיר לו להניחו בכלי מאוס ולהשותו עד שיתיישן ויהיה ראוי לזילוף. משיבה הגמרא, רצונו שיתיישן הוא לצורך זילוף להשרות ריח טוב בבית. אשת לזילוף כבאי אלי בכלי מאוס, תמנח לי? כעת שהוא רוצה ביין... לצורך זילוף, האם לשם כך הוא יניחו בכלי מאוס? הרי היין מתקלקל בכך, וכיוון שלא מניחו אלא בכלי נקי, יש לחוש שיבוא בו לידי תקלה, ולכן אסרו להשותו. מבארת הגמרא שאיסור זה להשות יין תרומת טמאה משום תקלה שנוי במחלוקת תנאים. בתקלה עצמה עיקר הדין לחשוש לתקלה ביין תרומת טמאה תנאי. נחלקו בזה תנאים דתניא. אמר בברייתא חבית של יין של תרומה שנתמת. בית שמאי אומרים, תשפך הכל בבת אחת משום שחוששים לתקלה, ובית הלל אומרים תעשה זילוף ולא חוששים לתקלה, הרי שנחלקו בית שמאי ובית הלל בדין תקלה. והברייתא שהגמרא העמידה לאל את הטעם משום תקלה, הרי בשיטת בית שמאי שחוששים לתקלה ואף שאין הלכה כמותם. כך מסביר הרמה, אבל הרשב"א כתב שאין להעמיד את הברייתא שלו כהלכה, והוא מבאר שהברייתא לאל סוברת גם כבית הלל, משום שמה שבית הלל לא חוששים כאן לתקלה, זה דווקא ביין ישן שראוי לזילוף מיד, ובית שמאי חששו לתקלה גם ביין ישן. אבל בברייתא שמדובר ביין חדש או בשמן שמסתפקים ממנו מעט מעט, גם בית הלל מודיעים שחוששים לתקלה. אמר רבי ישמעאל בר רבי יוסי, אני אכריע את הדין במחלוקת הזו, אם החבית נטמת בבית, תעשה זילוף ולא חוששים, שעד שיזלף יבוא לידי תקלה ובשדה, ואם נטמעה בשדה תשפך הכל מפני, שיש לחוש שעד שיביאנה לביתו יבוא לידי תקלה. איקא דאמרי לשון אחרת בהכרעתו של רבי ישמעאל בר רבי יוסי, יש אומרים בישן, אם היין ישן, שראוי להשתמש בו מיד תעשה זילוף, ובחדש, אם היין חדש תשפך הכל מפני שיש לחוש, שעד שיתיישן יבוא לידי תקלה. אבל אין חילוק בין נטמת בבית או בשדה שאין לחוש לידי תקלה בזמן מועט כל כך. מסיים את הברייתא, אמרו לו חכמים לרבי ישמעאל, אין הכרעה שלישית מכרעת, אין אנו מכרעים במחלוקת על פי דעה שלישית, כלומר דבריך אינה מכרעה בין דעת בית שמאי לבין דעת בית הלל, אלא דברי עצמך הם. ופירוש הדברים, אילו היו בית שמאי אומרים בין בבית בין בשדה תשפך, ובית הלל היו אומרים בין בבית בין בשדה תעשה זילוף, ורבי ישמעאל היה מכריע ביניהם שבבית תעשה זילוף כבית הלל ובשדה תשפך כבית שמאי, הרי זו הכרעה בהלכה כמותו, שהרי נמצא שבבית יש רוב דעות להתיר ובשדה יש רוב דעות לאסור, כי דעתו מצטרפת עם דעת בית שמאי או בית הלל לאסור או להתיר, ונמצא שדעת החולק היא דעת יחיד במקום שניים, ויש לנו ללך אחרי הרוב. אבל עכשיו שהם לא הזכירו בדבריהם כלל בית או שדה, הרי שלדעתם אין שום סברה לחלק לעניין תקלה בין בית לשדה, ורבי ישמעאל שמחלק בכך הינו דעה שלישית, שאף היא דעת יחיד ואין טעם לפסוק הלכה כמותו. אומרת הגמרא, שנינו במשניים, אמר לו הציל את שלך ואתה נותן לי את שלי, חייב ליתן לו. מקשה הגמרא, המים, מדוע חייב בעל הדבש לשלם לבעל היין את דמי יינו? והוא הדין בסיפא, מדוע חייב לשלם לו דמי חמורו שטבע? הרי יכול לומר לו, משתה אני בך. בנימה לי, אומר לו בעל הדבש לבעל היין, משתה אני בך, שוחק הייתי עמך כשאמרתי לך שאשלם דמים מרובים כל כך על מה ששפכת את יינך, ואיני חייב לשלם לך אלא שכר טרחתך. במביאה הגמרא ראיה שאפשר לטעון טענה של משתה אני בך, מי לא טניה, אם לא שנינו בברייתא במסכת יבמות בדף קופה ועמוד א', הרי שהיה אדם בורח מבית האסורים והיה ממהר לעבור את הנהר, והייתה מעבורת ספינה לפניו, אמר לו אותו אדם הבורח לבעל הספינה, תול דינר, אתן לך דינר שהוא יותר מהשכר הרגיל, ואווירני את הנהר, והעבירו, אין לו לבעל המעבורת אלא שכרו הרגיל במלאכה זו, ואין צריך לשלם לו דינר אף שיתנאי מו כך. אלמה מוכח מכאן, ואמר לי שיכול אדם לטעון משתה אני בך. ואם כן, הכנה מילי מלאי משתה אני בך, גם במקרה הזה שבמשנתנו יאמר בעל הדבש לבעל היין משתה אני בך, ולא יחייב לשלם לו דמי יינו ששפך, מתרץ את הגמרא, לא דמי אלא לסיפה. המקרה הזה שבמשנתנו לא דומה לרישה של הברייתא הזו אלא לסיפה של הברייתא ששנינו בה, ואם אמר לו הבורח לבעל הספינה, תול דינר זה בשכרך ואווירני, נותן לו שכרו משלם, צריך לשלם לו את כל מה שיתנו ביניהם. ומבאר את הגמרא, מה ישנה רישה ומה ישנה סיפה? מה החילוק שברישה יכול הבורח לטעון משתה אני בך ובסיפה אינו יכול לטעון כך? אמר רמי בר חמא, בסיפה מדובר בצייד השולה הצד דגים מן הים, ולכן באופן זה על הבורח לשלם דינר. דאמר לי, אומר הצייד לבורח, הפסדתני קברי בזוזה, הפסדתני דגים שהייתי צד בשווי זוז באותו זמן שהעברתיך את הנהר. ומשום שיש לו הפסד בכך, חייב לשלם לו כפי שיתנה, ולא יכול לומר לו, משתה אני בך. ואילו ברישה מדובר שבעל המעבורת לא היה צייד ואינו מפסיד בזמן שהעבירו את הנהר, ולכן יכול לטעון לו, משתה אני בך, ואין לו אלא שכר טרחתו. ולפי זה משנתנו דומה לדין של הסיפה, שהרי בעל היין הפסיד את יינו ששפך בשביל בעל הדבש, ולכן חייב לשלם לו כפי שיתנה עמו, ואינו יכול לומר לו, משתה אני בך. בעוד שנינו במשנה, שטף נער חמורו וחמור חברו, שלא יפה מנה בשל חברו 200, והניח זה את שלו והציל את של חברו, אין לו אלא שכרו. ואם יתנה ואמר לו, אני אציל את שלך ואתה נותן לי את שלי, חייב ליתן לו. מבאר את הגמרא, מדוע כפלה המשנה את הדין הזה גם לגבי חבית וגם לגבי חמור? למה הביאה המשנה שתי דוגמאות? אומרת הגמרא, בצריכה וצריכה המשנה לשנות דין זה גם בחבית וגם בחמור, משום שאי אפשר לשנות אחד מהם וללמוד מזה את חברו. די השמוענן קמייתא, שאם היה תנא שונה רק את המקרה הראשון של החבית, היינו אומרים, התמוד הכי פירש יאיב לדמי כולי, רק שם אם יתנה צריך לשלם לו את כל מה שהפסיד, משום דה בידיים קפסית, כיוון שבעל היין שפך את יינו בידיים אחמת נאו, אבל לחד דה ממילא, כאן בסיפה שחמור טבע מעיליו, נעימה, השם הנאמר, שאף שיתנה עמו, אין לו אלא שכרו. לכן צריך להשמיע לנו שגם פה, אם יתנה במפורש, צריך לשלם לו, בעל החמור שהוא הציל, את דמי החמור שטבע. ויש מוינן סעיפה, ומתנה היה שונה רק את המקרה של חמור, היינו אומרים, אך הוא דה בסתמה, רק כאן הדין הוא שאם הציל את חמורו בסתם, בלי שיתנה עמו בפירוש על מנת ליטול בהפסדו, אין לו אלא שכרו. משום דה ממילא. ממילא הוא הפסיד את חמורו שאין יכול לתבוע, אבל אתם דה בידיים, במקרה של חבית שהפסיד את יינו בידיים. אי מה שמה נאמר, אפילו בסתם היה יב לדמי כולי, גם אם לא הייתה התניה מפורשת, צריך ליתן לו דמי כל יינו שהפסיד, צריך לכך וצריך אתן על השמיינו, שבין אם הפסיד בידיים ובין אם הפסיד שלא בידיים, אם לא יתנה, אין מקבל המציל אל השכרו, ואם יתנה, נותן לו דמי כולו. מוריי ורבותיי, חי וראה, אנחנו חותמים בסייעתא דשמיא ענקית את תלמוד תורתנו בדף קט"ו במסכת בבא קמא, מצגת שש שאלות לשינון סיכום וחזרה אודות אשר למדנו. שאלה ראשונה, כשגנב ומכר והוכר הגנב, אמר רב שיכול לתבוע רק את הגנב, ורבי יוחנן אמר שיכול לתבוע את הקונה, במה נחלקו לפי הבעיה? שאלה שנייה, אם עשו תקנת השוק גם כשהוכר הגנב? שאלה שלישית, באיזה אופנים גם כשלא הוכר הגנב לא עשו תקנת השוק למסקנה? שאלה רביעית, כשנשפך הדבש מחבית חברו ושפך יינו להצילו בחביתו, מדוע לא זכה בדבש מן ההפקר? שאלה חמישית, האם מותר לתרום מהתמה על התמה? והשאלה האחרונה, מה הביור הכרעה של אישית? אלה הם השאלות שלנו לשינון סיכום וחזרה אודות אשר למדנו בסייעתא דשמיא ענקית היום הזה בתלמוד תורתנו בדף קט"ו במסכת בבא קמא, ואנחנו חותמים כהרגלנו הטוב בסייעתא דשמיא הגדולה עם מפעל המשנה היומית, קביעות השתי משניות בכל יום, יהיה תלמודנו במשנה לעילוי נשמה של נשמותיהם הטהורות של חיילי ישראל שיצאו לעזרת השם בגיבורים ומסרו נפשם על קידוש השם. יזכרם אלוקינו לטובה עם שער צדיקי עולם. אוחזים אנו במסכת נדרים פרק ג' משנה א', אומרת המשנה, ארבעה סוגי נדרים יתירו חכמים מבלי שישאל להם לחכם, ואילו הם נדרי זירוזין, נדרים שלא נדרם הנודר אלא כדי לזרס חברו שיקבל את דעתו, ונדרי הוואי, נדרים שנאמרו כגוזמה באלמה, ונדרי שגגות, נדרים שנאמרו בגלל טעות או שתלעם בתנאי וקיים את התנאי בשגגה, ונדרי אנסים, נדרים שנאמרו בגלל אונס או שתלעם הנודר בתנאי ונתקיים התנאי בעל כוחו של הנודר. נדרי זירוזין, כיצד? היה מוכר חפץ ורצה למוכרו בסלע בארבעה דינרים, ואילו הלוקח לא רצה לשלם יותר משקל משני דינרים, ואמר המוכר ללוקח, קונם שני פוחת לך מן הסלע, תיאסר פת זו עליי בענאה אם ימכור לך בפחות מסלע. והלוקח אומר, הלא אומר, קונם שני מוסיף לך על השקל, תיאסר פת זו עליי בענאה אם יקנה ממך ביותר משקל. שניהם רוצים במקח במחיר של שלושה דינרים, כלומר גם המוכר וגם הלוקח מסכימים בעצם לקיים את המקח במחיר של שלושה דינרים, אלא שהמוכר אומר סלע כדי לזרז את הלוקח להוסיף דינר שלישי, והלוקח אומר שקל כדי לזרז את המוכר לוותר על הדינר הרביעי. לפיכך הם נדריהם חלים גם אם יקיימו את המקח בשלושה דינרים. רב לזר בן יעקב אומר, אף הרוצה להדיר את חברו לאסור את נכסיו בענאה על חברו, כדי ללחוץ על החבר שיוכל אצלו, הרי נדר זה בכלל נדרי זירוזים ואינו חל, וכן האומר כל נדר שאני עתיד לדור הוא בטל, מועילה מסירת מודעה זו לבטל כל נדר שידור לאחריה, ובלבד שיהיה זכור בשעת הנדר ממודעתו. מסכת נדרים פרק ג' משנה ב', אילו הם נדרי הווי, אם אמר קונם עליי כיכר זה אם לא ראיתי, בדרך הזה אנשים רבים כיוצאי מצרים, הרי זה מותר לאוכלו, אף על פי שבוודאי לא ראה שם מספר כה גדול של אנשים, שכן דרכם של בני אדם להגזים בדיבורם, וכוונתו הייתה רק שראה עם רב. אופן נוסף של נדרי הווי, אמר קונם עליי כיכר זה, אם לא ראיתי נחש שמראהו כקורת בית הבד, גם מותר לאוכלו, אף על פי שבוודאי לא ראה נחש כזה שאינו קיים במציאות, כיוון שגם כאן כוונתו הייתה רק שראה נחש שיש לו דמיון מסוים לקורת בית הבד, אלא שהגזים ואמר שמראהו ממש כמותה. כעת מבארת המשנה את הסוג השלישי של נדרים שנזכר במשנה הקודמת. נדרי שגגות שמותרים מעליהם כיצד, כגון שאמר קונם עליי דבר פלוני, אם אכלתי ואם שתיתי היום ונזכר אחר כך שאכל ושתה, ובשעת הנדר היה סבור בוודאי שלא אכל ולא שתה אם זה נדר והוא מותר בדבר ההוא. דוגמה נוספת של נדרי שגגות, אמר קונם עליי דבר פלוני שאני אוכל ואני שותה, ושכח את נדרו ואכל ושתה באותו יום אין זה נדר ואינו נאסר בדבר ההוא, כיוון שהנדר אינו חל עד שיתקיים התנאי ושיוכל ושישתה. ובשעת האכילה והשתייה היה שוגג ולא זכר שבאכילה זאת תלוי נדרו. דוגמה שלישית של נדרי שגגות, אמר קונם אשתי נהנית לי ממני מפני שגנבה את כיסי כיס של מעות ארנק ושיקטה, או מפני שיקטה את בני ונודע אחר כך שלא ייקטו ונודע שלא גנבתו אין זה נדר, שהרי נדרו היה בשוגג, שלא נדר אלא מפני שהיה סבור שגנבה או יקטה את בנו. דוגמה רביעית, ראה אותם אוכלים תאנים, כלומר ראה מרחוק אנשים האוכלים בתאנים שלו והיה סבור שהם אנשים זרים, ואמר הרי תאנים אלו אסורות עליכם כקורבן, ונמצאו אותם האוכלים שהם אביו ואחיו, שאילו היה יודע בשעה שנדר שהם אביו או אחיו לא היה נודר עליהם, והיו עמהן עוד אנשים אחרים שאף הם היו אוכלים בתאנים, והרי הם בכלל נדרו נחלקו תנאים בדבר. בית שמאי אומרים הן אביו ואחיו מותרים, לפי שבוודאי לא רצה לאסור עליהם, ומה שעמהן האחרים שהיו עמהם אסורים, שלגבי אנשים אלו לא היה שוגג בנדרו. בבית הלל אומרים אילו ואילו מותרים, שואיל והותר מקצת הנדר לגבי אביו ואחיו, אז הותר כולו. זה היה המשנה היומית שלנו, וכאן אנו חותמים בסייעת הדשמי הנקית את שיעור דפינו היומי להיום, יום ראשון ט"ז באדר ראשון תשפ"ד. סיימנו ללמוד בסייעת הדשמי הנקית את תלמוד תורתנו בדף קט"ו במסכת בבא קמא, השתבח שמו הגדול עד. אנחנו נשוב ונשתמע בעזרת השם ובישועתו בבריאות גופה ונאור מעליה וכל מיני דמי איתם מחר יום שני טוב באדר א', י"ז באדר ראשון תשפ"ד, ונלמד את דף קט"ז במסכת בבא קמא. השתבח שמו הגדול לעד ולעולמי עולמים. ובסיום השיעור נתייצב מרחק 3 דפים מסיום מסכת בבא קמא על קט"ז דפיה. השתבח שמו הגדול לעד. התרגשות. לי קוראים בנימין מילצקי, ואני רוצה לאחל לכולנו שבוע טוב ומבורך, מלא 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 בניסים ובנפלאות, בשמחה ובששון, בבשורות טובות, ברפואות, בישועות ובנחמות, שפע ברכה והצלחה, אורת תורה ושמחה, וכל מילי דמיתא מנותן התורה, ממקור הברכה. שלכם לא ראית אחי ורעי, הכל טוב ולהתראות.
האזנתם לשיעור בדף היומי עם הרב בנימין מילצקי.